נס. קודם כל נגיד שלום לכולם, אז בואו נראה מי נמצא איתנו, נמצא איתנו שראל. אם אני לא רואה מישהו ופשוט עוד מישהו נמצא שם, תגידו לי. אז שראל, ערב טוב. יוסף שטטמן,
ערב
טוב. אביתר,
ערב טוב.
בשנים עשיתי ממש מפגשים מסודרים, פעם היה איזה רצף כזה של מפגשים שהיה לפעמים רק של נשים ולפעמים היה של זוגות. עשינו כמה וכמה מפגשים, ועכשיו זה פתאום יוצא בצורה אחרת קצת ודרך הזום, אבל אני חושב שמפגש כזה הוא חשוב. הנושא שביקשו ממני זה חינוך ילדים למצוות, אבל הייתי רוצה קודם לשמוע אתכם, שאתם תגידו מה אתם מרגישים או שמאתגר. אולי נתחיל עם מה שמאתגר קודם כל. מה אתם מרגישים מאתגר? בחינוך ילדים יש, לא יודע איזה גיל הילדים שלכם.
מאוד קטנים יחסית, בין 0 ל-5 יש פה.
אז אולי כל אחד יגיד, תגיד של הילדים שלו. אביתר.
לנו יש בני 0, 2.5 ו-5.
אוקיי, תודה.
ובאמת... בטח למצוות עשה, בטח רק 5 זה ככה גיל, שגם מבחינת ההלכה לפחות, שככה מרגיש שיש יותר אחריות, כי יש יותר חיוב. אבל גם מצוות לא תעשה, ילד, גם ילד בן 2.5, אתה אומר, אז היחס, או בכלל, זה, בכל סוגי המצוות, היחס בין הזה שזה מצוות חינוך, לבין כמה אני צריך באמת... עד כמה זה חובה, עד כמה זה באמת חינוך, עד כמה זה לדחוף, עד כמה זה ללחוץ, עד כמה זה לבקש. נראה לי שבכלל כל היחס למצוות אצל קטנים הוא באמת קצת מאורפל, כי הם לא חייבים, אבל כן חייבים, ואתה כן רוצה שהם ילמדו, אבל אתה לא רוצה שהם ירגישו כפייה. אז זה באמת קצת איזון שהוא לא מספיק ברור אצלנו.
אוקיי, תודה. מי עכשיו יכול להגיד לנו קצת על הגיל של הילדים, אולי נקודות שהוא היה רוצה שנדבר עליהם? יש לי תחושה שיוסף אחיה ואביה ממש רוצים. אביה, אני חושב שאת רוצה, אני מרגיש ככה שיש לך... תגידי לנו קצת, מה הגיל של הילדים?
לנו יש שתי בנות, בנות 2.5 וחצי שנה.
2.5 וחצי שנה, ויש איזה נקודות מסוימות שאת מרגישה שהיית רוצה יותר לשמוע עליהן?
בכללי אנחנו חושבים שזה נושא שחשוב לשמוע, גם אם הילדים עדיין קטנים, כאילו הלך הרוח בבית בכללי זה משהו שהילדים גדלים לתוכו מגיל אפס.
אוקיי, טוב, תודה. טוב, מי ישתף אותנו עכשיו?
לנו יש בן אחד, בן... שנה וחצי, שנה ושבעה חודשים.
אוקיי, ויש איזה נקודות שהייתם רוצים התייחסות אליהם?
סתם, הוא גם קטן, אבל גם מתי ממש להתחיל דברים. יש לנו שאנחנו כן משתדלים להפיל איתו, אבל גם אותי מעניין, נגיד אם...
מותר להגיד לברך את זה בשם
השם, כאילו דברים כאלה
שהם... אוקיי, תודה. בבקשה, מי עוד יכול לשתף אותנו רק על גיל הילדים או...
לנו יש ילדה בת 3, והשאלה שאותי קצת יותר תופסת בנושא הזה, זה איך מחנכים למצוות בלי לגרום אנטי, כי נראה לי ש... בציבור שלנו כמעט אין בית שאין שם עת, של מישהו שילד שעזב את התורה והמצוות. אז איך מחנכים למצוות בלי לגרום לעזוב את זה בעתיד?
תודה, תודה. יוסף, אני רואה שגם אשתך שם, אבל לא רואים אותה. אתה יכול להזיז את המצלמה קצת, שיראו גם או שתשמעו. אז מה אתם מצפו לי קצת?
אז יש לנו ילדה בת 4 חודשים. זהו, אני גם מעניין אותי הנושא הזה של, אני כבר שאלתי על זה פעם את הרב שלי בישיבה, לגבי העניין של ברכות בשם המלכות. עם הילד, כי בסופו של דבר, האם כבר בגיל הזה זה צריך או לא צריך, ואם לא, אז האם השינוי בלשון הברכה, אם הוא טוב או לא טוב. כלומר, האם טוב שאני אגיד, כאילו, ברוך אתה השם, או שעדיף לא להגיד כלום, וכאילו, ובגיל מסוים כבר להתחיל להגיד באמת הברכה בשם המלכות, כדי לא ליצור בעצם התרגלות להגיד ב... כאילו, בשם...
תודה, נרשום גם כן.
הרב, אני יכול להוסיף אנקדוטה, שמניסיון, אני בבר מצווה שלי תמיד התאמנתי, קראתי, כאילו, בבר מצווה שלי הייתה בשבת חול המועד פסח, אז קראתי את שיר השירים, ומרוב התאמנות על ברוך אתה השם, כשהתאמנתי, אז שאליתי לב, כשאליתי באמת להגיד את שיר השירים, אז באמת אמרתי ברוך אתה השם. ולא הבנתי.
היה בדיוק השבת בבר מצווה שהייתי בה.
זה קרה לי כמה פעמים כבר מאז, אבל...
אבל אני יכול להוסיף עוד נושא לדבר עליו, זה גם יהיה רלוונטי, אם לא עכשיו להרבה פה, אז עוד כמה, לא הרבה זמן, זה צניעות לבנות.
אוקיי.
גיל 3, גיל אחרי זה, כמה, איך?
מצוין.
לי יש שאלה, שלא נראה לי אולי נספיק להגיע אליה, אבל כשמספרים על פרשת שבוע לילדים, כמה... לדייק כאילו בפרטים שהם פרטים לפעמים קשים, כמו זריקת היוסף לבור על ידי האחים שלו וכאלה, וכמה כאילו אולי קצת לשנות כדי, כי בכל זאת זה כאילו ילדים רכים. הגדולה שלי בת שנתיים וחצי, ומתחתה יש עוד, עוד שתיים.
אוקיי, תודה, זה נקודה חשובה גם כן.
שלום הרב, אני גם אגיד. יש לנו ילדה בת 5, ילד בן 3.
את מי מדבר? אני לא רואה.
כן, עוד היה בוכניק.
אני רואה, כן, בבקשה.
אז אני יש בת 5, ילד בן 3, וילדה בת חצי שנה, שנה, סליחה. אני בעיקר שואלת לגבי שבת, לגבי העניין להדליק קור, משחקים, כל הזמן אצלנו המתגים נבדקים. מה... כמה, כאילו, איך להעיר, כמה להעיר, צור שבת, אוקיי, וכאילו.
אוקיי, מצוין, תודה.
תודה.
אני רוצה רק להוסיף על הודיה, באמת בגלל שהגילאים של הילדים שלנו הם צעירים, כמה אפשר להשתמש בהם כגוי של שבת במרכאות הרבה פעמים.
אוקיי,
שאלה מצוינת.
טוב, אז אני... יש עוד מישהו? טוב, אז אנחנו נתחיל תוך כדי זה, אפשר כמובן לדבר ולהוסיף. אבי זיכרונו לברכה היה מספר שפעם אישה אחת באה אל הרבי ואמרה לו, רבי, מאימתי אני צריכה ללמד את בני תורה? שאל אותה, בן כמה בנך? אמרה לו, בן 3. אמר לה, כבר אחרת ב3 שנים. ילד יהודי צריך ללמוד תורה מיום שהוא נולד. עכשיו זה דבר שהוא באמת, אני חושב, נקודה מאוד נכונה. מאוד נכונה. וילד יהודי גדל עם דברים יום שהוא נולד, וככל שהוא גדל עם דברים יום שהוא נולד, הם הופכים להיות חלק ממנו. הם הופכים להיות חלק ממנו בצורה כזאת, שהרבה פעמים הם טבעיים לו. למשל, ילד קטן, שכבר כשהוא קטן, נוטלים לו 6 בבוקר. לפי עיקר הדין אין חובה כזאת, למרות שהרב חיים קניאבסקי ואחרים מאוד הקפידו ליטול ידיים מיד שילד נולד, ואמרו שזה דורג שלו צהבת וכל מיני דברים אחרים, זה נותן קדושה. אבל ילד שמתרגל, תמיד נותנים לו ידיים, אז הוא גדל עם זה. הוא גדל עם זה, וכשהוא גדל עם זה, זה הופך טבעי לו. עכשיו כמובן, שבדברים הגיוניים, אנחנו לא נעשה דברים לא הגיוניים, אבל דברים פשוטים, הגיוניים, אז לגדול איתם זה טוב. דיברתם על ענייני צניעות. אני לא אעריך עכשיו. אז אנחנו לא מדברים עכשיו על גיל חצי שנה, שנה, אבל ברגע שילדים מבינים יותר, וגדלים יותר, גם אם נגיד הם עדיין ילדים קטנים, אנחנו לא ניקח ילדה בת 3 ונלביש אותה עם גופייה. לא יודע, שלא, אפילו ההרגל הזה שבאת לא, לא לבושה עם גופייה. זה עם חולצה קצרה, אז אם השבולים יגיעו, לא יגיעו, אז יש מקום לדון לפעמים בגילאים מסוימים. אבל יש מה שאנחנו לא נעשה. שלא נעשה, למרות שאין איזה איסור של עצמו עכשיו. מצד שני, אנחנו רוצים שילדים יתרגלו מגיל צעיר לדרך הלבוש, ואנחנו נלביש אותם בצורה צנועה מלאה, לא רחוק מזה, לא רחוק מזה. אבל בטח גם חובה כיתה א' הם יהיו כבר מלבושים כמו שצריך. כי אנחנו רוצים שזה יהיה טבעי להם. ובדרך כלל בגיל הזה זה בכלל, בנקודות האלה זה אפילו לא מרד, כי אלה הבגדים שלהם, אלה הדברים, לא כל דבר הוא מרד. וכשיש דברים שילד מתרגל מגיל צעיר, אז הרבה פעמים זה יותר קל, זה הדברים, זה הלבוש, זה כאילו הסטנדרט. עכשיו זה נכון שיש דברים שמתחילים להיות יותר מורכבים, דיברתם על המרד, אז יצר לב האדם רע מנעוריו, יש איזה משהו שגיל הנעורים בדרך כלל מתבטא בצורה של יצרים מיוחדים, של מאבקים, אבל הרשע הירש מסביר שיצר לב האדם רע מנעוריו, יצר מלשון יצירה. זה גיל שהאדם מנסה להתפתח, הילד מנסה להתפתח, מנסה ליצור דברים חדשים, ולפעמים כדי ליצור דברים חדשים, הוא עושה בדיוק הפוך מההורים. אבל אם אנחנו תופסים את זה בצורה כזאת, לא מרגישים, לא מאבק, ולא מלחמה, אז הילד נמצא איתנו. עכשיו צריך לדעת, מצד אחד יש גבולות, ויש גבולות ברורים. מצד שני, צריך לדעת שכל דבר שנוכל לעשות בצורה ברורה ובהירה, בלי להיכנס למאבקים, זה הדבר הטוב, ותכף נדבר על זה קצת. קודם כל אני אגיד בצורה כללית, בדור שלנו, יש קושי מסוים שהורים הם הרבה פעמים יותר חברים של הילדים. זה גם דבר טוב, אבל זה גם יוצר קושי. ילד צריך גבולות. ואני אגיד יותר מזה, אתם יודעים, אם אתה נותן למישהו לשחק על גג, אם יש מעקה, הוא יכול לרוץ בצורה חופשית. אם אין מעקה, הוא כל הזמן מפחד. הרבה פעמים הגבולות שלנו נותנים כוח לילדים. כשיש גבולות, הילד יכול לרוץ. כשיש גבולות, הילד יכול לרוץ, כי הוא יודע, יש גבולות, יש יציבות, יש מקום, הוא יכול להיות הרבה יותר חופשי, ולפעמים חוסר גבולות, שכאילו לא להגיד לו לא זה ולא זה ולא זה, לפעמים זה מקשה עליו. במובן הראשון, לפעמים זה מעצבן אותו שיש גבולות, אומרים לו ככה, אומרים לו ככה, בסוף זה דבר שטוב לו. כמובן צריך לדעת איזה גבולות נותנים ואיזה גבולות לא נותנים. לא כל דבר הוא גבול. לא כל דבר אנחנו נשים גבולות. אבל בעיקרון ילד צריך גבולות. ודבר שני, הרבה פעמים גבולות עוזרים שלא יהיה מאבק. אם אין גבולות, כל הזמן אדם מוצא את עצמו במאבק על זה ועל זה ועל זה. לפעמים כשיש גבולות ויש דברים ברורים, אז זה גם עוזר שלא יהיה מאבק. אני חושב שבאמת, מעבר לעניין של גבולות שתכף נדבר עליו, אבל ברור שבבית צריכה להיות אווירה נעימה. ברור שבבית צריך להשתדל עד כמה שאפשר לא להרים את הכל. לפעמים אין ברירה. ילד עובר את הכביש, אתה תופס אותו. אין ברירה. ילד מרביץ לאח שלו בצורה לא הגיונית, ולפעמים אין לה, צריך לתפוס אותו. להפריד ביניהם ולהסביר, אבל באופן כללי, להגיד דברים בצורה סמכותית, אבל לא בצורה של צעקות, ולא בצורה של איומים. השפה הסמכותית, צריך ללמוד איך לעשות אותה, וזה לוקח קצת זמן. אבל בית שיש בו כל הזמן צעקות, וכל מיני דברים שהם, שהם יוצרים ריחוק מההורים על, על כל דבר, זה לא שייך. אני אתן לכם דוגמה, שבדיוק השבוע הגיע אליי, של זו, שהאבא מנסה מאוד לחנך את הבת שלו, יש לו בת בת 6 ועוד בת בת 3, והבת בת 6 הלכה להביא דפים לעצמה. אז האבא אומר לה, תביא דפים לעצמך, למה לא הבאת לאחותך לצייר, רק לעצמך, היא לא יכולה להגיע לשם. אז היא ישבה, לא הלכה לשם, הוא לקח את הדפים, כימת אותם, זרק לפח. היא הלכה עוד פעם, לקחה דפים לעצמה, לקחה דפים לעצמה, כימת אותם, צעק עליה, זרק אותם לפח. תגידו לי אתם, מה אתם הייתם עושים בסיטואציה הזאת? איך אתם הייתם מגיבים בתור הורים לבת הזאת, שאתם רוצים שהיא תלמד לעזור גם לאחותה?
לא בביקורתיות, צריך להראות. להנחיח את הרצון של האחות גם, ולהביא לדפים, להראות איך מביאים דפים.
אז אולי לא בביקורתיות, אולי ללמד, ואם היא לא עושה, אז אולי לתת דפים לאחות השנייה.
אני הייתי דווקא מעצימה את זה שהיא הביאה לעצמה לבד, ואז מראה לה את זה שאחותה גם תשמח לצייר.
אז מקסים, את אומרת, אולי להגיד לה משהו כמו, וואו, את מדהימה, את יודעת להביא דפים לבד, כל הכבוד. מה, את יכולה להביא גם לאחותך? כאילו לתת לה את ההבנה שיש לה דברים שאחותה לא יכולה לעשות, והיא הגדולה, והיא מדהימה. כלומר, לנסות להפוך לפעמים את הביקורתיות שאולי הייתה צריכה לבוא לאיזה דרך אחרת שמראה כוחות של הילד. לא תמיד זה עובד, לא כל דוגמה זה עובד. יש דברים שבהם אנחנו נגיד לילד ואולי הוא לא יעשה, ונסביר לו, ונגיד לו, תשמע, תשמעי, וואו, איזה כוחות יש לך, וכל הכבוד, ותביאי לאחותך, והיא לא תביא. היא לא תביא. ניסינו את כל הטריקים, כל הדברים שלמדנו בסדנאות הורים לעשות, הילדה לא עושה. תדעו לכם שזה לא מתמטיקה, לומדים דברים, מנסים, לא עובד מה לעשות, יש לה עצמאות. אנחנו יודעים, גם כשאתה אומר לילד דברים, ויש לך רצונות שיעשה כל מיני דברים, לא כל דבר אתה הופך למלחמה. לא כל דבר. יש דברים שאתה אומר, תשמע, זה יארג ועל יעבור. לא יארג במובן האמיתי, כן? זה אין מה לעשות. ויש דברים שאתה אומר, אוקיי, לא עשתה. ואז, זה לא משהו שאתה מוותר על זה. אם זה דבר לא חשוב, לפעמים אתה מוותר. אם זה דבר כן חשוב, אז תחשוב על דרכים אחרות, אולי עכשיו תביא לאחות ואל תגיד שום דבר, אבל אולי פעם אחרת, כשתראה את הילדה שהיא כן מביאה משהו לאחותה, תגיד, וואו, מדהימה, איך את דואגת לאחותך, איך את יודעת ואיך את עושה, כלומר, במקום לתת עכשיו ביקורת, אז לעשות את זה בצורה חכמה ופעם אחרת. וזה עוד יסוד מאוד חשוב בחינוך, בכלל, ובחינוך למצוות, שנקרא להתאפק, לחכות קצת. זה לא אומר שאנחנו מבטרים. זה לא אומר שאנחנו מבטרים. יש לנו דברים שאנחנו רוצים להגיע אליהם. אנחנו לא מבטרים. אבל לא נורא אם זה לא קרה עכשיו. ומבחינה מסוימת, מבחינה מסוימת, זה לא אומר קודם כל שלא נגיד לפעמים גבולות, כמו שאמרתי, יש גבולות ויש דברים, הם יצטרכו לעמוד בהם, אבל הדברים שהם לא ברמות האלה, הרבה פעמים דברים שאנחנו לא נקפיד עליהם, אבל נשדר כמה אנחנו שמחים בהם, נשדר בעצמנו כמה אנחנו עושים אותם, הרבה פעמים הדברים האלה נצליח יותר. הרבה פעמים נצליח יותר. הרבה פעמים, אמר לי אבא אחד, הוא אומר לי, אני כל הזמן הערתי על צניעות בבית. לא הצלחתי. לא הצלחתי. על כשרות, הוא אומר, לא הערתי. אנחנו קנינו, הוא אומר, בבית תמיד מהדרין, ולא אוכלים חלב נוכרי, ולא, אבל לא, לא אמרתי שום דבר. והרבה פעמים הוא ראה אחר כך, שדווקא בדבר הזה, ילדים הקפידו גם במשך שנים, יצאו מהבית וכאילו הקפידו על ההכשרים שהם ראו בבית. זה כאילו הפך להיות דבר טבעי בשבילם. זה שאנחנו לא מאירים על כל דבר, זה לא אומר שאנחנו מוותרים. ואנחנו עושים את זה עוד פעם ועוד פעם, והילדים יודעים שאנחנו קונים דווקא את הדבר הזה ולא דברים אחרים. אבל לא תמיד אנחנו מקפידים עליהם באותם נקודות. אני חושב שכל גיל יש לו את הדברים שלו. יש את הגבולות. יש גבולות למשל שאתה אומר לילד, אתה יכול לצאת לחברים שלך, אתם לא גרים עדיין, אתם עדיין במקום סגור, אתם לא גרים ביישובים, מי שגר ביישובים יודע שיש יתרונות וחסרונות, אבל ליל שבת חבר'ה יוצאים הרבה פעמים. אוקיי? מישהו יוצא. או לא משנה, יום אחר שהוא יוצא. מצד אחד, אתה רוצה להגיד, תשמעו, יש זמן, אתה צריך לחזור עד השעה 10:30. עכשיו, אנחנו נאמרים לא על ילדים קטנים כבר, זה ילדים גדולים יותר, אבל זה בתור דוגמה. אתה צריך לחזור עד 10:30. אתה מציב גבולות. מה קורה אם הוא לא מגיע בזמן? אז אם הוא מגיע ב-12, ברור שאנחנו נסביר, תשמע, זה לא הולך ככה, אתה לא מגיע בזמן, לא נוכל לתת לך לצאת בערב, יש... מה קורה אם הוא מגיע ב-10:40? אתם מבינים שילדים הרבה פעמים מנסים את הגבולות שלהם. הדוגמה שנתתי עכשיו זה דוגמה של גדולים, אבל זה קורה גם אצל קטנים. כל הדברים שקורים אצל גדולים קורים אצל קטנים. רק בדוגמאות אחרות, אתה אומר משהו, אז הם יודעים כבר שאם הוא יעשה קיצוני ממש, לא יעבור, אבל הוא... מנסה עוד קצת, עוד קצת, הוא מושך את הגבול. עכשיו זה מורכב, זה מורכב, וגם בזה אנחנו צריכים לדעת, אם אדם נכנס למאבק על כל איחור של דקה, או כל דבר שהילד לא עושה בדיוק מה שהוא רוצה, א', זה מאבק מיותר, ב', זה מכניס את הבית לאווירה לא מתאימה. מצד שני, הוא כן צריך לדעת, שהוא לא עמד בזמנים. אנחנו לא נגיב אם הוא מגיע ב-10:40, כמו שנגיב אם הוא מגיע ב-12. לא נגיב אותו דבר. אבל אנחנו כן נגיד, לא תשמע, אתה היית אמור עכשיו לעשות ככה וככה, אדם לא ברך. לא נגיד לו, תשמע, בגלל שלא ברכת, לא תקבל אוכל פעם הבאה. סתם אני אומר, אוכל אפשר לתת לו, אבל בוא נגיד, מנה אחרונה לא תקבל. לא נגיד דבר כזה. אבל אנחנו נשדר לו שאנחנו מצפים ולברך, כי אנחנו מברכים סוף הארוחה. מברכים, כאילו זה נועל, אין דבר כזה, אוכלים, מברכים. עכשיו, ככל שדברים המרכזיים בבית הם נועל פשוט. אוכלים, מברכים. רואים את ההורים בצורה כזאת. קמים בבוקר, קודם כל מתפללים. עכשיו, תפילה יכולה להיות קצרה, בהתאם לגיל של הילד. אבל ילד יודע, הוא קם בבוקר, הוא מתפלל, הוא אומר ברכות השחר. כשיש בית ספר, אז זה גם משבש קצת דברים אחרים, כשיש גן. אבל ילד יודע שזה הנועל, אז זה קצת יותר קל. וכשהוא עובר את הדברים, אז אני אומר, לא, על כל דבר אנחנו נכנסים לבאבק, ויש דברים שאנחנו נהיה בסבלנות. אולי לא נגיד לו באותה פעם, אבל נדבר איתו אחר כך. והרבה פעמים אצל ילדים, לא לדבר מיד, אלא לדבר מאוחר יותר, זה שווה הרבה יותר. עכשיו גם בזה יש מקום לדבר על הרבה נקודות. אני רק אתן דוגמאות. יש קודם מצוות שאנחנו רוצים לחנך אליהן. אז אתה מדבר עכשיו על ברכות. דיברתם, מותר להגיד שם השם? מותר להגיד שם השם. אבל הרבה פעמים, כשהילד קצת גדל, אתה יכול להגיד, ברוך אתה, אדו, והוא ימשיך. אז אם אתה לא צריך, אז הוא ימשיך. אז בשביל מה להגיד שם השם? וגם זה יותר טוב, הוא שותף. אז אין בעיה להגיד את שם השם בשביל חינוך. כשצריך, אומרים גם את שם השם. אבל הרבה פעמים לא צריך להגיד את שם השם, אז אם לא צריך, אז הילד ישלים בעצמו, ואז זה יותר טוב. אז הוא יברך. אנחנו נשתדל לברך בקול בעצמנו, כדי שהוא יראה אותנו מברכים. יש כאלה שטענו שתמיד כדאי לברך בקול, אבל נברך קצת בקול, שהילד ישים לב. אז הילד שומע אותנו מברכים בדרך כלל, למרות שאני אומר, אין בעיה גם להגיד לילד. אבל בדרך כלל, אם הוא יראה אותנו מברכים, הוא יברך בעצמו. הוא יברך בעצמו, כל הזמן הוא רואה אותו מברכים את זה, מברכים את זה, הוא יברך בעצמו, ואני חושב שזה בוודאי עדיף. יש עוד נקודה חשובה, דיברתי מקודם על חיזוק חיובי, שילד פתאום מברך, נותן את הדף לאחותו, אז אומרים, וואו, כל הכבוד, אתה מדהים. יש דבר שצריך להיזהר בדבר הזה, חיזוקים חיוביים זה טוב. אבל צריך להיזהר, לא לתלות אהבה במעשה טוב. כשילד עושה משהו טוב, להגיד לו, וואו, כל הכבוד, אתה מדהים. לא להגיד לו, אני אוהב אותך. לא שזה בעיה להגיד אני אוהב אותך. אבל אני אוהב אותך אומרים כל הזמן. אהבה לא תלויה במעשה. אתם כל הזמן אוהבים את הילדים. ואני רוצה להסביר כאן משהו, ואני חושב שזה משהו עקרוני מאוד חשוב. מאוד חשוב. אבי זיכרונו לברכה לא היה מבטר לי. היו גבולות ברורים. אני גדלתי בגבולות ברורים. לפעמים אני אומר לילדים שלכם, נפטר כבר. חבל שאני לא יכול לשלוח את הילדים שלי. חבל שאני לא יכול לשלוח אתכם לסבא דוד לאיזה שבוע. היה מלמד אתכם כל מיני דברים, כאילו... היו כללים. מצד שני, אבא כל הזמן שידר הערכה ואפילו הערצה לילדים שלו. כל הזמן. אני זוכר בתור ילד בר מצווה, אני הולך לקרוא בתורה, קראתי בתורה מקום אחד בתל אביב, אחרי זה עוד מקום, לא היו הרבה בעלי קריאה, הוא היה הולך איתי לכל מקום. לפעמים הייתי אומר לו, אבא, זה כאילו שעה הליכה. שמעת אותי כבר? אומר, מה? אני... הפסיד קריאה שלך בתורה? הייתי ילד בגיל 6-7, הייתי אומר איזה דבר תורה מטופש ממשהו שלא יודע מאיפה לקחתי. וואו, איזה דבר תורה מדהים אתה אומר. קצת גדלתי, יוסי מוצאי שם, אתה חייב לכתוב את הדברים. וכשיש לך הערכה כזאת, הערצה מאבא, אז גם כשאבא אומר לך, עכשיו את זה אתה עושה ואת זה אתה לא עושה, אתה מקבל אחרת. וזה הדברים שניסיתי קצת לחלק ולהסביר. מותר לבוא בגבולות, אפילו טוב שיהיו גבולות, אבל א', כששמים גבולות, יודעים על מה שמים גבולות ועל מה מוכנים לוותר בגבולות. וכשילד עובר על הגבולות, אז גם כן יודעים על מה אנחנו מאוד תקשים, על מה אנחנו רק... נותנים איזו אמירה קלה שיבין שהוא לא עשה בסדר. גבולות זה דבר נכון. לחנך בעצמנו וללמד ילד חוד שבת, דברים אחרים, את זה עושים, את זה לא עושים, בוא תברך עכשיו בבוקר, בוא תברך לפני, זה מצוין, יותר טוב שיראה אותנו מברכים ויעשה כמונו, והרבה פעמים זה עובד, אבל אפשר. אמרנו, כשילד עושה משהו לא טוב, לפעמים אתה יכול להגיד לו במקום, אבל יש דברים שיכול להיות בשקט ולהגיד לו אחרי זה, וזה הרבה יותר טוב. אבל אחרי כל הדברים, מותר לשים גבולות, לפעמים אפילו טוב לשים גבולות, וזה חוסך מריבות, וגבולות לפעמים נותנות, כמו שאמרתי קודם, נותנים ביטחון לילד, אבל שני הדברים האלה צריכים ללכת ביחד. מצד אחד, גבולות והנחיות בדברים העקרוניים, מצד שני, אהבה בלי גבול. הגבולות נמצאים בכל הדברים שאנחנו רוצים שהילדים יעשו, אומרים להם ככה וככה, אבל אהבה בלי גבול והערכה בלי גבול, זה שני דברים שונים. אהבה בלי גבול, מה שניסיתי להסביר, כל הזמן אתה אוהב אותו, ואתה אומר לילד שאתה אוהב אותו, בלי קשר למעשים שהוא עושה. גם כשהוא עושה, אפשר להגיד, אני אוהב אותך. אבל להגיד כל הזמן, הוא עושה מה... אהבה תמיד צריך לשדר. ודבר שני, לשדר הערכה לילד. ילד גדל מהערכה של ההורים שלו. כשהורים מעריכים ילד, כשהורים מאמינים בילד שלהם, כשהורים מאמינים בכוחות של הילד שלהם, הילד גדל. הילד מקבל כוח, ואז גם אם לפעמים אתה אומר לו, תשמע, זה לא בסדר, זה לא בסדר, ואפילו הוא מתעצבן וכועס, ולפעמים יכול לעשות כל ההצגות, הכל בסדר. הכל בסדר, להשתדל לא להגיב בכעס, לא להגיב בצעקות, לדבר בצורה רצינית, להגיד, זה כן, זה לא. אתה רוצה מנה אחרונה, מי שלא היה בדבר תורה, לא מקבל מנה אחרונה. מותר להגיד, זה בסדר. יש דבר תורה, יש מנה אחרונה, זה בסדר. לא יודע אם צריך להגיד זה או לא צריך, כל אחד יחשוב על הכללים שלו, אין בעיה. יש כללים בבית, וזה בסדר שיש כללים בבית. אבל לא להיכנס למאבקים בדברים מיותרים, לדעת לא תמיד לדבר מיד אלא אחר כך, והכי חשוב, אם אתה באמת משדר לו הערכה כל הזמן, הוא יכיל גם את הזמנים שהוא מתעצבן. מותר לו להתעצבן, לא קרה שום דבר. זורים אתם, תעצבן, הכל בסדר. עכשיו כשתגדלו עוד קצת, תקבלו את המשפט, את האמא היחידה, אתה אבא היחיד, כל הילדים הם אחרים. תדעו לכם, רוב הילדים בגן ובבית ספר, רוב ההורים הם ההורים היחידים. זאת המציאות. ילדים זה כאילו כלי נשק מאוד, זה, ואתם תגדלו, הילדים יגדלו עוד קצת, ואתם, לכל הילדים בכיתה יש פלאפון, לכל הילדים יש, אתם תראו את הדברים, ככל שהדברים עולים, לא צריך להתבייש, הכל בסדר, מותר להיות האמא היחידה והאבא היחיד, הכל בסדר. אנחנו אוהבים אותך, ולכן אנחנו מקפידים עם הדברים האלה והדברים האלה, אבל ככל שאתם תשדרו כל הזמן, הערכה לילד, על ציור שהוא עושה, על דברים אחרים, על עזרה, הערכה ואהבה, גם את הדברים האלה הוא ידע להכיל. שאלתם שתי שאלות שהיה חשוב להתייחס אליהם, שאלתם על גוי של שבת, מוריי ורבותיי, אני לא אוהב שעושים ילד של שבת, שופכים אותו לגוי של שבת. התורה אומרת, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך. על מי מדברת? היא מדברת על גדולים, גדולים הם בפני עצמם, היא מדברת על ילדים קטנים. עכשיו יש לנו הלכתית, יש מצב שילד לא מבין כלום. זה משהו אחר. אם יש תינוק שלא מבין כלום, ועומד ליד האור ומשחק, ועושה מה, מדליק, מחבא, אוקיי, זה יותר קל, כי הוא פשוט לא מבין מה הוא עשה. אבל ברגע שילד מבין, אל תהפכו אותו אף פעם לגוי של שבת. ילד הוא לא גוי של שבת. והדברים האלה לא טובים. הילד מתרגל שהוא יכול לעשות את זה, יכול לעשות את זה. לא, אנחנו מצפים לך, אתה כמו גדולים. אתה שומר שבת כמונו, ואתה מקפיד על דברים. והדברים האלה פוגעים בחינוך של הילד. יותר טוב, בכל המצבים, למשל, כשיש חולה וצריך לעשות איזה איסור, יותר טוב אם אין גוי לחבות בשינוי. שולחן ערוך הרב אומר שלצורך עולה שאין בו סכנה, מותר לעשות מלאכות דאורייתא בשינוי. אני לא אוהב לעשות את זה, אבל בעיקרון, אם שכחו והאור דולק בבית, וחולה או ילד קטן, שילדים קטנים מוגדרים לפעמים כחולה שאין בו סכנה, לא יכולים לישון, הכי טוב היה לעשות דרך שעון שבת, להפעיל את השעון שבת עכשיו אולי בדרך שהיא בשינוי, שיתו, אבל אפילו לחבות את האור בשינוי, ונגיד מאחר שהיה צריכה לגופה, בשינוי, שתינוק יוכל לישון, אבל לתת לילד לעשות, זה לא טוב. אלא אם כן לא מבין שום דבר. לגבי פרשות שבוע, אז קודם כל, כדאי שיהיה לכם איזה ספר שעוזר לספר פרשת שבוע. רוב ההורים קשה להם לספר לילד, אלא אם כן הם באמת אלופים, אבל קשה לספר בצורה, יש ספרים שעוזרים, למשל, יש סדרה שנקראת דפתאות. אתם מכירים את הסדרה הזאת? דפתאות לפרשת השבוע.
זה היה שאנחנו עם ילדים בערך
הרב. אוקיי, אז עשו את זה צבעוני לפני כמה שנים. אז היה שחור לבן. אבל סדרה חמודה, סדרה חמודה, דרך אגב, הרבה דברים שהיינו ילדים יותר טובים מאשר היום. כועסו חכמינו, עשו מאז כל מיני דברים, לא יודע אם יש לו הרבה מתחרים. אני רואה שממליצים פה על הפרשה מספרת לי, לא שומעים אותך אביתר, אם אתה מנסה לדבר אלינו.
כן, גם לנו יש את הפרשה מספרת לי.
זה טוב? זה טוב, מומלץ?
כן, מאוד.
אוקיי, פרשה מספרת לי. זה טוב שיש ספר, כי ילדים אוהבים לראות תמונות, מה לעשות? אתה לוקח, מראה תמונות, הם מסתכלים, אז אני חושב שזה טוב. לגבי הדברים ששאלתם, יש הבדל בין שני דברים. יש הבדל בין לא לספר, ובין לספר לא נכון. אנחנו לא נספר דברים לא נכונים אף פעם. אנחנו לא נגרום לילד סילוף של תורה שהוא יגדל אחרי זה עם כל מיני דברים לא נכונים. מצד שני, אנחנו יכולים לספר דברים בצורה יותר עדינה, בצורה שהיא יותר מתאימה לילד, ואת זה אנחנו יכולים לעשות. אפשר לספר את מכירת יוסף בצורה הנוראית, כמו שאולי זה באמת היה. ואפשר לספר את מכירת יוסף בצורה אחרת, ואת ההשלכה לבור בטח שאפשר לספר, את זה שמכרו אותו אני חושב שאפשר לספר, זה שרצו להרוג אותו, האמת שאני לא יודע אם עד כדי כך זה משפיע על הנפש של הילדים היום, הם כבר חשופים כל כך הרבה דברים, אבל יכול להיות שלא כל דבר, אתה אומר מיד, יש דברים שתגיד אחרי, אבל אפשר להגיד הכל, להגיד הכל בצורה נכונה, אבל בטח לא להגיד דברים לא נכונים. אתה רוצה, אל תגיד כמה פרטים, אל תספר הכל. עכשיו תראו, פרשת שבוע זה קצת יותר קל, בגלל פרשה אתה בוחר משהו וזה קצת יותר קל, אבל כדאי ללמוד עם הילדים, חוץ מזה, כדאי למשל לנסות ללמוד עם הילדים כל ערב, לפני השינה. אפשר ללמוד איתם פרקי אבות, אפשר ללמוד איתם תנ"ך, לא ילד בגיל שנה, אבל ילד בגיל 4, 5, 6, ברור שאפשר ללמוד איתו תנ"ך. אפשר לספר את סיפורי תנ"ך ולעבור לתנ"ך במשך כמה שנים. אז כמובן שכשאתה תגיע לחטא דוד ובת שבע, תצטרך לחשוב מה אתה עושה. אבל אוקיי, אנחנו נסתדר עם זה. ואפשר גם את זה לספר בצורה יותר עדינה, ואפשר להגיד שדוד ראה את בת שבע, והוא מאוד רצה אותה, הוא רצה שהיא תהיה אשתו. אפשר לספר את זה בצורה קצת יותר עדינה, אבל השם כעס כי זה לא בסדר, כי בת שבע היה לה... אפשר לספר את זה בצורה יותר עדינה. ובצורה עדינה, בסך הכל את רוב התנ"ך, אפשר לספר, וגם דברים אחרים, ויש פרטים שתדלג עליהם, אל תסלף אותם, תדלג עליהם. אבל ללמוד עם הילדים זה מאוד חשוב, וזה חלק גדול מהחינוך של הילדים. מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, היה לומד כל שבת, שעה עם כל ילד מהשישה ילדים. למין שש שעות זה קצת הרבה בשבת, אנשים רוצים גם לישון כמה דקות. למד שיש שעה עם כל ילד, היה תור, למד עם כל אחד מהילדים. אני חושב שבאמת צריך להשקיע, גם אבא וגם אמא. אני לא יודע אם אתם עושים משהו בחיים שלכם, אתם עסוקים, אתם בלחץ כאילו, לא יודע אם יש משהו שמלחיץ אתכם, אבל ללמוד עם הילדים וגם לשחק עם הילדים, גם אבא וגם אמא. זה לא שאמא עושה את הכל ואבא מגיע שלום. גם אבא וגם אמא צריכים ללמוד עם הילדים וצריכים לשחק עם הילדים. וכשיש לנו קשר קרוב לילדים בלימוד, במשחק, זה נותן המון. אתה מדבר על חינוך למצוות? אם אתה לומד עם הילד שלך, זה נותן חינוך עצום למצוות. אם אתה משחק איתו, זה יוצר קשר שמאפשר לך אחרי זה גם לתקשר איתו בדברים אחרים של תורה ומצוות, בלי שזה ייראה מאבק או מלחמה, לשחק עם הילדים, ללמוד אותם, לא רק לאהוב אותם, לשדר להם אהבה. אתם יודעים שפעם הלכו לייעוד זוגי, איזה זוג, אחרי 20 שנה, והאישה אומרת, הבעל לא אומר לי שהוא אוהב אותי. והמטפל אומר, מה, אתה באמת אומר לה שאתה אוהב אותה? אז הוא אומר, אנחנו לפני שהתחתנו, או כשהתחתנו, אמרתי לה שאני אוהב אותה, ומאז שום דבר לא השתנה. אז טוב, לא צריך להגיד. אז אנחנו מבינים, ילד צריך לשמוע כל הזמן, גם בעל ואישה, כן, לא רק ילד. צריך לשמוע כל הזמן, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך. לא רק לדעת את זה, לשדר את זה. צריך לשדר הערכה לילד. כל הדברים האלה מאוד משמעותיים, האהבה והערכה והמשחק איתם והלימוד איתם, אלה דברים שבונים מגיל צעיר מאוד, מגיל חצי שנה, שנה, אלה דברים שבונים, בונים קשר נכון, בונים אווירה טובה, וכשיש את זה, הרבה יותר קל לשים גבולות, ולא לפחד לשים גבולות, אבל לדעת מה הדברים העקרוניים לקבל, כל משפחה צריכה לקבל החלטות, מה הדברים העקרוניים שעל זה לא מוותרים, ומה הדברים פחות עקרוניים שעל זה אנחנו מוכנים לוותר ברמה מסוימת, ואולי דברים אחרים שמוכנים לוותר לגמרי עכשיו, וזה גם בסדר. אז דיברנו בצורה עקרונית, נתנו כללים עקרוניים, אני מוכן או לשמוע שאלות עכשיו, או שנעצור עכשיו, ונעשה פעם אחרת, תשאלו שאלות, ונראה איך להמשיך ונתב את הדברים בצורה יותר מדויקת.
אני אשמח שהרב יתייחס ספציפית למה ששאלתי, איך גם לא גורמים עם החינוך לגרום לילדים לפרוש מתורה ומצוות בעתיד?
תראה, אני חושב שהכללים שאמרתי עכשיו, הם הכללים המרכזיים. זאת אומרת, אם אדם כל הזמן משדר לילדים שהם לא בסדר, והוא לא מרוצה מהם, הם צריכים לעשות את זה, וצריכים לעשות את זה, וצריכים לעשות... אז בסוף הם מחפשים את הנתיב שלהם. אם אדם משדר לילדים כל הזמן כמה שהוא אוהב אותם, וכמה שהוא שמח בהם, והוא לוקח נקודות קטנות, והוא מעצים אותם, והם מרגישים, וואו, אבא מחזיק ממני, ואוהב אותי. יש גבולות בבית, אבל הוא יודע לשים גבולות בדברים באמת העקרוניים, ובדברים אחרים הוא יודע ש... בוא נגיד ככה, יש הרבה פעמים דברים שאבא או אמא יודעים בדיוק, שהילדים יודעים מה דעתם. ובכל אופן הם אומרים להם כל יום מחדש. להגיד כל יום מחדש זה לא עוזר, אין טעם. זה רק יוצר אנטי. לפעמים בדברים שלמשל, אני לא חושב שהרבה פעמים בגיל הזה, אבל בטח בגיל גדול יותר, ניגש אליי אבא, אמר לי, הוא כל יום רואה את הבת שלו איך שמתלבשת, הוא כל יום מדבר איתה, זה, ולא בסדר, זה, ולא, לא עוזר כלום. אמר לו, תגיד לי, היא יודעת מה אתה חושב? הוא אומר, בטח שהיא יודעת, אני אומר את זה כל יום. אז אמרתי, אם היא יודעת, אל תגיד לה כל יום. אז הוא אומר, מה אתה מציע לעשות? אמרתי, עכשיו כך 3 חודשים, אתה לא אומר לה כלום. אל תגיד לה כלום. הוא אומר, איך אני יכול לא להגיד לה כלום? אני רואה אותה ככה. אמרת לו, תשמע, זה באמת קשה. תדמיין כאילו שהיא לבושה עכשיו בצורה הכי דוסית. בוא תחשוב מה אתה רוצה. אתה רוצה שרבו 3/4? לבושה 3/4. אתה רוצה חצאית עד אחרי הברך, עד אחרי הברך. כל מה שאתה רוצה, תדמיין. בדמיון אפשר לקבל הכל. אתה תדמיין אותה עכשיו מושלמת. קח לך 3 חודשים שאתה מדמיין אותה מושלמת. רק דברים טובים. רק דברים טובים. בן אדם בא אליי אחרי איזה 1.5 חודשים, הוא אומר לי, הרב, התחילה להשתפר בלבוש. אני לא מאמין, הוא אומר. עכשיו, זה לא אומר, זה לא קסם, שברגע, אתם יודעים, טק, 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 הכל הולך. ואני כן אמרתי שיש זמנים שאנחנו עושים עם גבולות, ובטח כשילדים יותר קטנים, אנחנו אומרים, תשמעו, אנחנו עכשיו קונים את הבגדים האלה, זה ככה אנחנו לובשים בבית, זה מה שאנחנו עושים. אבל, יש זמנים או יש דברים, וכל ילד בגיל שלו יש את המאבקים שלו, שלהגיד כל יום ולהיאבק, זה לא נכון. וזה יוצר בדיוק מה ששראל אמר קודם, זה יוצר אנטי, והילד מחכה מתי הוא יברח. אז מצד אחד כן לשים גבולות, אבל יש גבולות שאתה שם לילד בן 3, ויש גבולות לילד בן 16, וזה לא אותם גבולות. וגם לדעת שיש דברים שאתה אומר, ויש דברים שאתה לא אומר, ולא רק שאתה לא אומר, אלא אתה מנסה לראות את כל הטוב, ואת כל הדברים הטובים, כי הילד יודע בדיוק מה אתה חושב בנקודה הזאת, והרבה פעמים דווקא אם תיתן הרפיה לאיזה 2-3 חודשים, דווקא בצורה הזאת תצליח אחר כך להתרומם הרבה יותר ולקבל ילד שמוכן באמת לקבל ממך הרבה יותר, והוא לא מרגיש שהוא צריך למרוד בך כדי לקבל עוד תשומת לב ועוד דברים. אותי ילד קטן, כשהוא מצליח לשגע את אבא ואמא, איזה תשומת לב זה, זה דבר מדהים, זה הרבה יותר מכל דבר אחר. הוא משגע אותם והם יוצאים מדעתם, הוא יצא אחרי ילד קטנצ'י כזה בין שנתיים, יצליח לשגע את אבא ואמא, איזה דבר מדהים, איזה כוח יש לו, הוא בתוכו מרגיש מה זה טוב. ואנחנו רוצים לא לתת לו את זה, אנחנו רוצים לתת תשומת לב בצורה אחרת, לא על זה. אז אנחנו יודעים בדברים האלה, לפעמים להרפות, והוא לא ישגע אותנו בדברים האלה, ואנחנו כאילו נתעלם והכל בסדר, הוא יקבל את תשומת לב שלו בדברים אחרים, וכאן הוא יקבל את תשומת לב דווקא כשיעשה דברים טובים, ודברים ידעו, ודברים כאלה לא יוצאים אותנו מדעתנו. אז לא תמיד כשאתה יוצא מדעתך ונובח עליו, לא תמיד זה באמת עוזר. תן גבולות, תעשה דברים, אבל תעשה עוד בצורה מידתית. תראו, אני חייב להגיד, הדור משתנה כל הזמן, וכשהדור משתנה זה מורכב. הילדים שלכם גדלים בדור ה-Y. אני אתן לכם דוגמה לדור ה-Y, ניגש להם מישהו, יש ילד בן 12, הילד שלו בא אליו, הוא לא מעלון שבות, מקום אחר, אמר לו, אבא, אם אני אעשה כך וכך, מה יהיה העונש שלי? אבא, מה זאת אומרת, אני לא מרשה לך לעשות. הוא אומר, אבא, אני לא שאלתי אם אני מוכן, אם אתה מרשה לי או לא מרשה לי. שאלתי, מה יהיה העודש? אני אחליט אם לעשות אותו, תגיד לי מה העודש. אז האבא נתן לו איזה עונש, ככה, וואו. אחרי יומיים הילד חוזר לאבא, אומר, אבא, העונש שאתת לי לא הגיוני. לא הגיוני, תן לי משהו הגיוני יחסית למעשה הזה. אבא לא יודע מה לעשות, לא יודע מה לעשות. עכשיו תשמעו, יש לך משהו מורכב. הילד רוצה עצמאות, הוא יחליט, הוא יחליט. עכשיו באמת זה קורה גם לילדים קטנים, הם אוהבים להחליט. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב מה לעשות, אבל למשל ילד שהוא משגע אתכם במשהו, הוא לא יודע מה הוא עושה, זה יכול להיות קשור לחזרה הביתה, יכול להיות לבלגה, לדברים אחרים, לפעמים אפשר לשבת איתו ביום אחד להסביר לו את הבעיה, ואגיד לו, בוא תגיד אתה, מה אתה חושב שכדאי לעשות? למשל, חזרה הביתה, איזה שעה? לפעמים הילד יכול לעזור להגדיר בעצמו, ואז אוקיי, אלה הדברים שלך, בוא נעשה לך לוח. בוא תעמוד בדברים שהחלטנו ביחד. עכשיו זה לא כל דבר, כי אתם הורים, מותר לכם גם להגיד דברים, יש דברים שאתם תגידו לו, את זה עושים ואת זה לא עושים. ויש דברים שגם מותר לשתף, כי לא כל דבר, דיברנו על הגבולות, יש דברים עקרוניים. ואני מסכים לגמרי עם שרל, אם אתה עומד על הגבולות שלך כל הזמן, אם אתה משדר כל הזמן, אתה צריך לעשות מה שאני אומר לך, והילד עושה את הדברים בלי חשק, בלי רצון, ולא משדרים לו אהבה והערכה ודברים אחרים, אז יש סיכוי טוב שהוא ימרוד. ולכן חשוב כל הזמן גם לשדר את הדברים האחרים שניסיתי לשדר עכשיו. מוריי ורבותיי, אני אגיד משהו עכשיו לסיום, אם תרצו נמשיך פעם, אבל אני רוצה להגיד לכם, למרות כל מה שאמרתי לכם, שני דברים אני אומר. א', כל הזמן צריך להתפלל. חפץ חיים אומר, אדם צריך להתפלל כל הזמן על הילדים שלו. אין תפילת 18 בלי תפילה על הילדים. תמיד אתה מתפלל על הילדים שילכו בדרך השם, שילכו בדרך תורה ומצוות, שיהיו מירת שמיים, מידות טובות, שיהיו חברים טובים, דברים שאתה מרגיש צריך להתפלל עליהם. כל יום להתפלל על הילדים. זה דבר אחד. ודבר אחרון. למרות, ותזכרו את המשפט הזה שאני אומר לכם עוד הרבה שנים, למרות שאנחנו מנסים לעשות כל מה שאנחנו יכולים, ואנחנו מנסים להגיד להם ככה ולאהוב אותם, וכל הכללים שאמרתי עכשיו עוד הרבה כללים, ולהתפלל עליהם, הרבה פעמים זה לא יעזור לנו. לילדים יש בחירה חופשית. ומוריי ורבותיי, אם אתם תלכו בדרך הזאת או בדרכים אחרות, אבל דרכים שבאמת משדרים אהבה וחיזוק וגבולות, והילד בכל אופן יבחר בדרך אחרת, זה לא עכשיו, לא יודע, בגיל 16, 18, 20, כמו ששרל אמר, אל תאשימו את עצמכם. לילד יש בחירה חופשית. הורים לא אשמים בכל דבר שהילד עושה. אני אמרתי את זה פעם בשיעור להורים שנתתי בטינק ניו ג'רזי. אמא אחת אמרה לי, אתה יכול לחזור על זה עוד פעם? אמרתי לה, אני עוד פעם, אמרתי, טוב, אני עכשיו עושה שלט במטבח גדול, ההורים לא אשמים. אז צריך לדעת, יש גם לילדים אחריות. אנחנו מנסים לעשות כל מה שאנחנו יכולים, משתדלים, אבל יש שם אחריות, וכשאתה יודע את זה, זה עוזר לך גם בשעות משבר, גם כשהילדים גדלים, ולצערנו לא תמיד הם הולכים, כמו ששרל אמר בדרך שהיית רוצה, אבל זה עוזר לך גם אז, לדעת, אתה עשית כל מה שאתה יכול. יש להם בחירה חופשית, אתה יכול גם אז להמשיך להיות איתם בקשר, ולאהוב אותם, ובסוף גם לקרב אותם, ואחרת אתה מגיע לניתוק מוחלט, כשאדם מגיע, מרגיש שהכל תלוי בו, והילד מרד בו, והילד עשה, אז זה זמן אחר, אם אתם רוצים להמשיך את השיחה על זה, עוד 20 שנה נדבר כבר, נראה מה המצב יהיה, אז נוכל לדייק יותר, פחות, 15 שנה. תראי, אני מאמין באופן כללי שהדורות משתנים, בטח הילדים שלכם כבר בכלל לא יהיה להם את כל הגיל הנאורים הזה, הם כבר, אתם יודעים, יקבלו כל מה שאתם אומרים, וילכו בדרך טובה, אבל יכול להיות שפתאום תגיד, תראה את הילד שלך אוכל צבע מאכל, כשחינכת אותו כל השנים לא לאכול צבע מאכל, סתם. יהיו קצת סטיות, אבל בעזרת השם שהסטיות יהיו קטנות, ושתזכו לראות את הילדים שלכם הולכים בדרך טובה, וגם אם זה לא בדיוק בכל דבר בדרך שלכם, שתהיה בדרך השם ובדרך תורה ומצוות, בעזרת השם יתברך.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.